אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים הייתי רוצה שנבהיר כהרגלנו מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים. היום ה-21 במספר של חודש אפריל לשנת 2021 והיום שהוא יום ת' של חודש אייר לשנת תשפ"א. וביום הזה אנחנו נרחיק מן המציאות הישראלית העכשווית וכל הדיבורים הפוליטיים אל עבר דמות שהלכה מן העולם לפני יותר מ-100 שנים. למעשה יש מספר שהוא לא עגול אבל הוא די יפה כשלעצמו שמציין את הזמן שעבר מאז לכתה 111 שנים. 1-1-1. 111 שנים עברו מאז הלך מן העולם מרק טוויין, הסופר האמריקני, העיתונאי, מי שיש רואים בו גם הומוריסט, או איזושהי הגדרה שראיתי גם באנגלית וגם בעברית, כלומר, מי שביקש להסתכל על המציאות מתוך הומור, וההומור אצלו לא היה מנותק מהעובדה שהוא היה עיתונאי וסופר בכל מקום שבו הוא נתן דרור לכישרון הכתיבה שלו, מרק טוויין, היה גם הומור. כלומר, זה היה חלק מן המבט העקרוני של מרק טוויין על המציאות. מרק טוויין הוא לא שמו האמיתי של האדם עליו נדבר, הוא נולד בשם סמואל לנגהור קלמנס. סמואל לנגהור קלמנס זהו השם, אבל הוא נתן לעצמו שם ספרותי, מרק טוויין, ואם אמרנו ש-111 שנים, שזו הספרה אחת, שלוש פעמים, עברו מאז שהוא הלך מן העולם, הרי שדווקא השם שלו הוא שם שהספרה 2 מככבת בו. כי השם מרק טוויין הוא בעצם ביטוי של ימאים שהיו נוסעים בנהר המסיסיפי בארצות הברית. מרק טוויין זה בעצם מרק 2. טוויין זה איזשהו עיוות בעגה המקומית לטו, ומרק זה סימן. כלומר, הסימון השני, סימון שני מבחינת ההתייחסות לגובה פני המים, זה איזשהו סימון שהיו מתייחסים אליו כסימון שעליו טוב לשוט. אם אתה בסירת מנוע למשל, טוב שאתה תשוט במים שגובעם לפחות הסימן השני. לכן מרק טוויין לקח לעצמו שם שמעיד על איזושהי אהבה שהיא אהבה עמוקה בדמותו, ואיתה נפתח, אני חושב, את הדיבור על הדמות הזו, אהבת המסעות. קודם כל חייו של מרק טוויין, אותו סמואל קלמנס, היו חיים של מסע. הוא נולד בדרום ארצות הברית, במיזורי. בשנת 1835, אבל אחר כך הוא בילה שנים רבות מחייו בצפון ארצות הברית, כלומר הוא עבר מן הדרום אל הצפון בתקופה שבה זה היה אחרי מלחמת האזרחים האמריקנית, כך שברור שיש פה מסע משמעותי שהוא עשה. הוא גם גדל בדרום האמריקני לא רק מבחינה גיאוגרפית אלא גם מבחינה רעיונית. כלומר, הוא לחם במלחמת האזרחים בצבא הקונפדרציה. הקונפדרציה, אותה התאחדות של מדינות דרום ארצות הברית, שביקשו בעצם להתנתק מאייב לינקן, שאני תמיד חוזר ואומר ששמו הוא לינקן, לא לינקולן, כפי שאנחנו קוראים את שמו בעברית, כי הלמד הזאת היא מושתקת בשמו. והוא לחם בעצם נגד צבא הצפון, נגד הצבא של לינקן, נגד הרעיון של שחרור העבדים, שהיה סלע המחלוקת של המלחמה הזאת, אבל אחר כך הוא יעשה מסע רעיוני, ויהיה אחד הדוברים הבולטים נגד גזענות כלפי השחורים בארצות הברית של אמריקה. כלומר, הוא עשה את המסע הפיזי ואת המסע הרעיוני, ובכלל הוא אהב מסעות. הוא כתב על מסעות, הוא כתב על מסעותיו האישיים הממשיים, והוא כתב את הספרים המוכרים ביותר שלו כספרי מסע. תום סויר, למשל. הרפתקאותיו של תום סויר, אפשר היה להחליף את המילה הרפתקאות במסעותיו של תום סויר. הוא תמיד ביקש לגעת ברעיון המסע. והיו שני עקרונות למסע שלו. לתאר את הדברים כמו שהם, ולהעתיק את השפה שאתה שומע. ושני הדברים הללו הם שינו את הכתיבה האמריקנית. כי היום אנחנו, כאשר אנחנו מדברים על ספרות אמריקאית, אנחנו חושבים על הרבה מאוד סופרים שכתבו ספרים שיש בהם מימד של מסע. בין אם אנחנו חושבים על בדרכים של ג'ק קרואק, בין אם אנחנו חושבים על קורמק מקארתי עם הדרך או קו אורך דם, איזשהו מסע מתמשך, גם פול אוסטר היהודי כתב ספרים כאלה, מישהו שנכנס למכונית והגודל והמגוון של החיים והאדמה והאקלים בארצות הברית של אמריקה מובילים אותו לאיזשהו מסע בין תרבויות, בין נופים. מרק טוויין הוא אחד החלוצים, ויש אירוע חלוץ של המחשבה הזאת, גם בספרות שהיא ספרות שאינה תיעודית, וגם בספרים תיעודיים. כי מרק טוויין, אחרי מלחמת האזרחים, מתחיל לקנות לעצמו קריירה כעיתונאי, והוא כותב מאמרים גם על ענייני השעה, אבל מהר מאוד הוא מגלה שמה שמעניין אותו לעשות, הוא לכתוב על מסעותיו, לצאת למסעות ולכתוב עליהם. ומשנת 1867 הוא מפרסם את הספר ששמו The Innocents Abroad or The New Pilgrimage Programs, כלומר, התמימים מעבר לים, או מסע הצלב החדש, או תהליך הצלבנות החדש, איך שנבחר לתרגם זאת לעברית, כביכול אומר במידה של הומור, אנחנו בחורים תמימים שבאנו לעשות בשם צדקתנו האמריקנית מסע צלב. במקומות אחרים, בין השאר, הוא נוסע באירופה, והוא גם הגיע כאן לארץ ישראל, וזה אולי הפרק המפורסם ביותר של הספר. מפורסם לא רק פה בישראל, אלא בכלל, כי האמירות שלו והחוויה שלו בארץ ישראל היא חוויה מאוד מיוחדת שצריך לשים עליה את האצבע, ואנחנו ניגע בה. אבל בעיקר מה שבולט בספר הזה, ואחר כך בכל סדרת ספרי תום סויר והקלברי פין, זו העובדה ש יש אצלו איזשהו, הייתי אומר, מהלך בעל שני צדדים במסעות שלו. קודם כל הוא רוצה לתאר את מה שהוא רואה כמות שהוא. ולתאר כמות שהוא, לפעמים אתה צריך להשתמש בשפה שהיא שפה ספרותית מאוד, כדי להעביר את היופי של מה שראית. לפעמים להפך, אתה משתמש בשפה שהיא אולי לא שפה דיווחית, אלא שפה מנופחת לצד השני, כדי להגחיך את מה שראית. כלומר, אתה רוצה להעביר את החוויה כמות שהיא, אתה משתמש בכל הכלים הלשוניים שלך כדי להעביר אותה ממש, כדי לגרום לקורא לחוות אותה על בשרו כפי שאתה חווית. זה מצד אחד. אבל מצד שני, יש דבר שאתה לא לוקח בו חופש, וזו השפה. אתה רוצה לתעד את הקולות ששמעת כמו ששמעת, את הדיבורים בין האנשים כמו ששמעת, השיחות, הדיאלוגים, אתה לא עושה איזושהי עריכה מחדש של השיחות ששמעת, גם אם היו שיחות עם שגיאות דיבור ודקדוק, גם אם נשמעו כללות, גם אם השפה לא הייתה שפה יפה, אתה לא משנה את זה. אתה לא כותב מחדש את הדמויות ששמעת, אתה מנסה בעצם להביט לתוך נפש האדם שמדבר אליך, ואתה מאמין שהדיבור שלו הוא הכלי הכי אותנטי, אתה לא משנה את הדיבור. למה אני אומר שאתה מביט לתוך נפש האדם? הרי אם אני מציג כאן את העובדה שהוא היה פשוט משמר ציטוטים שהוא שמע בדרך במסעות האישיים שלו, אז קודם כל זו שיטה, לא לייפות את הציטוטים ששמעת בדרך, אבל הוא לא עשה את זה רק בספרים, רק באותו ספר מסע שהוא מפרסם ב-1867, אלא גם בשנות ה-80 של המאה ה-19, כשהוא מוציא את סדרת ספרי תום סויר המפורסמת, שמספרת על בעצם ילדים בדרום ארצות הברית. הוא לא מנסה שהילדים הללו יישמעו כמו מבוגרים, כפי שעשו סופרים לפניו, אלא ילד דרומי פרחח יישמע כמו ילד דרומי פרחח, ידבר כמו ילד דרומי פרחח. זה היה היופי בעיניו, לגעת במציאות כמו שהיא. הוא לא היה עיתונאי, הוא לא רק בעצם כתב באופן טכני את מה שהוא שמע, אלא הוא אמר, הדיבור יישמר כמו שהוא, ואחר כך כסופר בין מילה למילה, יהיה לי הזמן גם לתאר את היופי שבמציאות. ואולי זו איזושהי תפיסת מסע רחבה יותר שאנחנו יכולים לקחת לעצמנו. העובדה שכאשר אנחנו הולכים בעולם, לא להוות את מה ששמענו, לא לנסות לייפות אותו או להפר אותו מחדש, מן הצד השני, לדעת שיש יופי בעולם מצד אחד וגם קיור מצד שני, שאנחנו זקוקים ליכולת ספרותית כדי לתאר אותם. אז אנחנו צריכים להאזין באמת באוזניים פתוחות, ואחר כך להבין איך אנחנו מאבדים את הדברים בנפש. והסוד הכי גדול, הייתי אומר, של מארק טוויין, זו העובדה שאין אצלו כמעט ספר שאין בו מסע. כלומר, המסעות האישיים שלו הובילו אותו למסקנה שאלו הם חיים אנושיים. היכולת להיות כל הזמן במסע מתמיד. Riding on the city of New Orleans, Illinois Central, Monday morning rail. 15 cars and 15 restless riders, 3 conductors and 25 sacks on mail. All along the southbound Odyssey, the train pulled out at Kankakee and rolled along past houses, farms, and fields. Passing trains that have no name and graveyards full of old black men and the graveyards of the rusted automobile. Good morning. Bag that holds the bottle. Feel the wheels rumbling beneath the floor. And the sons of Pullman porters and the sons of engineers ride their father's magic carpet made of steel. Mothers with their babes asleep, rocking.
I'm your native son. I'm a friend.
City of New Orleans. ווילי ננסון מבצע את הגרסה שלו לשיר של סטיב גודמן כמדומני. הוא כותבו של השיר הזה, הביצוע של ארלו גת'רי, הוא גם ביצוע מפורסם מאוד. והשיר הזה, City of New Orleans, כמובן, יצלצל לכם כמו שלום לחרץ נהדרת של יורם גאון, מפני שיורם גאון ביצע למעשה גרסה עברית ל-City of New Orleans. City of New Orleans זה הכינוי של רכבת מפורסמת שנוסעת משיקגו לניו אורלינס, ועוברת בעצם משטחים נרחבים בארצות הברית של אמריקה. יש פה בעצם שיר על איזושהי נסיעה, איזשהו מסע בארצות הברית של אמריקה, ואנחנו מציינים 111 שנים לפטירתו של מרק טוויין, של סמואל קלמנס, איש המסעות כמו שאמרנו. ולא יכולתי להתחמק מהצורך לדבר על המסע שלו בארץ ישראל, שנעשה יותר מדי מפורסם, הייתי אומר אפילו. אני אצטט ציטוט אחד שמרבים לצטט, מהחוויה שהוא מתאר בביקורו בירושלים, מרק טוויין. מצורעים, נחים, סומים ומטורפים מסתערים עלייך מכל עבר, עלייך, על ירושלים. ומסתבר שאינם יודעים אלא מילה אחת בשפה אחת, בקשיש נצחי. למראה המוני הנכים, בעלי המומים והחולים המתקהלים במקומות הקדושים וחוסמים את השערים, עשוי לחשוב אדם שימי קדם חזרו, וכי מלאך אלוהים עתיד לרדת בכל רגע ולהרתיח את המים בברכת בית חסדה. ירושלים עיר קודרת, שוממה וחסרת חיים. לא אכפוץ לחיות בה. כך הוא כותב על ירושלים, והתיאור הזה הכל כך מפורסם ש... כל מיני הלכי רוח ציוניים מאוד אוהבים לאמץ, כי בכל זאת, הנה, ירושלים הקודרת והחסרת חיים, היום לא כל כך קודרת וחסרת חיים. אני חי בירושלים, ואני אינני חושב שהתיאורים האלה נכונים לה כיום, אולי יש שיחלקו עליי, ובכלל, הוא מתאר את ארץ ישראל כמקום שהוא די נטוש, והוא די נכשל, והוא די מעורר דחייה. האם כל הדברים הללו נכונים היום? אבל זו הייתה החוויה של מרק טוויין, ויש שביקרו כאן באותה תקופה, מנקודות מבט אחרות, ולא ראו את הדברים כפי שהוא ראה. צריך לדעת שזו רק נקודת מבטו, נקודת מבטו של אמריקני, צעיר, שבא לכאן בחברת אמריקנים שהם די נעה, הייתי אומר, אליטה, גם אם לא העשירונים העליונים של אליטיזם, אבל יחסית מן החברה העמידה, דשנה והמרוצה מעצמה, והם באים לארץ ישראל, הם באים פה אל הטבע ואל המדבר, וקשה להם, הם רגילים במחוזות אחרים, למרות שדרום ארצות הברית זה לא כזה דבר מה להתגאות בו. וזה אולי החלק המעניין במסע שיצא בעברית תחת הכותרת מסע תענוגות בארץ ישראל, שזה כאמור פרק מתוך הספר של מסע התמימים והצלבנות החדשה של מרק טוויין, שהוא מוציא ב-1867. הפרק הזה מרבים לדבר בו על כמה שהוא מאוכזב ממה שהוא מוצא בארץ ישראל, ויש באמת קטעים נפלאים מצד הדיבור על האכזבה הזאת. כלומר, יש קטע, למשל, שהוא מתאר את נהר הירדן, המקום שבו טבל יוחנן המטביל את ישו על פי הברית החדשה. והוא מצפה, בגלל העובדה שהוא מורגל באומנות נוצרית, הוא מצפה כשהוא רואה את נהר הירדן או את הכינרת, כשישו בא, הלך על המים, הוא מכיר את הסיפורים הללו, והוא מכיר את האומנות שנוצרה בעקבות הסיפורים הללו, והוא מצפה שהוא יפגוש פה משהו שהוא שווה ערך למקומות המופלאים, שהאומנות ניסתה להביא לחיים, האומנות האירופית מתוך מילות הברית החדשה, ופתאום הוא מגיע אל זירת הפשע, מה שנקרא, אל זירת ההתרחשות, והוא רואה שנהר הירדן במושגים, כן, האזורים בנהר הירדן שבהם מקובל לחשוב שאולי יוחנן המטביל טבל בהם את ישו, זה פחות או יותר מקביל לשלולית, לעומת נהר המסיסיפי או נהרות אחרים שהיו בתודעתו, גם הכינרת כך, לעומת משהו דמיין, ובכלל כל מי שיחפש קצת אומנות כנסייתית ואומנות נוצרית, גם של גדולי הרנסנס, שמתאר את תיאורים מהברית החדשה, ואחר כך הוא ישווה את זה בסופו של דבר לצמחייה ולנוף כאן, הוא יראה את ההבדל העצום, שלא לדבר על העובדה שישו הוא תמיד מין כזה בלונדיני ככל עיניים, צחור מצחור, כאשר למען האמת המראה שלו, סביר להניח, גם על פי מחקרים, היה אחר לגמרי, אז מרק טוין חווה על בשרו את כל זאת ממש. אבל הרגעים האלה בספר והתחושה התמידית כשקוראים את מסע התענוגות בארץ ישראל, שמסע התענוגות זה גם חלק מההומור הטוויני. איזה מסע תענוגות. הוא כל הזמן מתלונן על יתושים, על חום, על זהה, על חוסר ניקיון כאן בארץ ישראל. אז איזה בדיוק תענוגות יש כאן? השאיפה לתענוגות, אבל התענוגות לא מושגים. אבל הדבר הכי מעניין, בכלל בכל הספר, במיוחד בתיאור שנוגע לארץ ישראל, זו שעיקר הביקורת שלו היא לא על המציאות כפי שהוא רואה אותה פה בארץ ישראל, ולא על האומנים האירופיים שלא ידעו מה הם מציירים, ולא ידעו מה הם מספרים, ולא ידעו מה הם מוכרים. עיקר הכעס שלו הוא על החברים שנמצאים איתו על הספינה ששמה קווייקר, שהביאה בעצם בני גילו, הוא היה אז בראשית שנות ה-30 של חייו, ל-867, הוא בן 32. בני גילו רווקים, עמידים מבחינה כלכלית, הביאה אותם אל המסע הזה, בסופו של דבר לארץ ישראל, לצלבנות החדשה הזאת. והוא בז להם. הוא בז להם ממש. הוא בז להם כי אף על פי שלא בעצמו יש ביקורת אדירה על המקום הזה. מה זה ביקורת? איך אפשר לבקר מקום? יש לו תחושות שמתעוררות בו, שהוא לא יכול להכחיש אותן, אל מול ארץ ישראל, אז במאה ה-19. עדיין, אם יש דבר שמעורר בו יותר סלידה ויותר גועל אפילו, אלו חבריו. כי הוא מסתכל והוא רואה חבורת אנשים, כמו שאמרנו קודם, מדושני עונג, שבאו לארץ ישראל כמו איזשהו מין, הייתי אומר, באמת צלבנים כאלה, הגואלים שבאו להביא לעולם השלישי את אור האמת שלהם. הם יוצאים החוצה אל השטח כמי ש... בני מלכים שבאו לשטחיהם של העבדים, הם חושבים שהם דבר מה מופלא, ובסופו של דבר הם הדבר הריקני ביותר. חבורת צעירים שאפילו אין להם שליחות ספרותית כמו שהוא חש שיש לו, אלא שיש להם מספיק כסף כדי לבלות את זמנם באיזשהו מסע תענוגות, וכשהם לא מטיילים ומנסים לצבור חוויות, אז הם שוטים, משחקים קלפים, אין באמת משמעות למסע שלהם. והמסע הזה שאין לו משמעות, ושיש בו איזשהו מימד דקדנטי, מימד של אכול ושתו, לא גבול, בלי לחשוב על המחר, הדבר הזה מעורר בו יותר סלידה מכל נוף כזה או אחר, או ריח כזה או אחר בארץ ישראל. זה המרכז בעיניי של מה שקורה בפרק הזה, מסע תענוגות בארץ ישראל. אולי יש כאלה שקוראים את טוויין אחרת, וכך אני הרגשתי. ואגב, הוא גם צוחק על אותה חבורה שלצידו, שבאה לארץ ישראל ורואה את הארץ הזאת, כמו שהיא. וההבדל האדיר בין מה שסופר למה שהם ראו אז בזמנו, והוא אומר, הם רואים את הדברים כמו שהם, הם רואים את הכנרת, והם עסוקים בלדבר על כמה המראה הזה אלוהי, כמה הוא מרשים, אף על פי שהם לא מאמינים בכך, אבל הם לא... הייתי אומר, יורידו לתהום את כל התקוות שהם בנו על הטיול, המסע הזה לארץ ישראל, אז הם יעשו ממנו משהו, הם ישקרו לעצמם כדי שהם ירגישו שהמסע שווה דבר מה, והשקר הזה היה נראה נלוז בעיניו. ובאופן מעניין, מרק טוויין בהמשך הקריירה הספרותית שלו דווקא יהיה זה שמוצא את היופי והכוח והסוד באירועים קטנים, בנופים קטנים, באנשים קטנים, אולי הוא דווקא לקח משהו חיובי מהמסע בארץ ישראל, שהאלוהי, שהסיפורים הגדולים, לא מתרחשים דווקא ביערות ענק ובמעיינות אדירים, אלא בארץ כזאת קטנה, שנראית מן הצד לאמריקני המנופח מעצמו, מגוחכת, אבל דווקא שם, במקום הזה, שהוא לא מנופח מחשיבות עצמית, נמצאת האמת.
שהיה פה שמח לפני שנולדתי, והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי. שומר עברי על סוס לבן בלילה שחור, בשפת הכנרת טרומפלדור היה גיבור. תל אביב הקטנה, חולות אדומים, פיאנית אחד, שני עצי שקמים, אנשים יפים, מלאים חלומות. אנו באנו ארצה לבנות ולהיבנות, כי לנו, לנו, לנו ארץ זו. כאן איפה שאתה רואה את הדשא, היו פעם רק ידושים וביצות. אמרו שפעם היה כאן חלום נדל, אבל כשבאתי לראות לא מצאתי שום דבר. יכול להיות שזה נגמר, יכול להיות שזה נגמר. שהיה פה שמח לפני שנולדתי, והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי. פלמח, פינג'אן, קפה שחור וכוכבים, אנגלים, מחתרת וילקוט הכזבים, שפה מוגדורים, קפיה על צבא, ירון זהבי, אלתרמן תמר, בחורות יפות, מכנסיים קצרים. היה להם בשביל מה לקום בבוקר, כי לנו, לנו, לנו ארץ זו. כאן איפה שאתה רואה את הדשא, היו פעם רק ידושים וביצות. אמרו שפעם היה כאן חלום נהדר, אבל כשבאתי לראות לא מצאתי שום דבר. יכול להיות שזה נגמר, יכול להיות שזה נגמר. שהיה פה שמח לפני שנולדתי, הכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי. אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, הכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.
אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, אבל מרק טוויין, שפיקר כאן הרבה לפני שנולדנו כולנו, דווקא חשב שדי עצוב כאן לעומת מה שהוא ציפה. אז זה הכל עניין של נקודת מבט, אבל אותו מסע לארץ ישראל גרום למרק טוויין, שאנחנו מציינים היום 111 שנים כאמור לפטירתו, להפוך לסופר מסעות ואחד החשובים מכולם, ולכתוב את הספר הרפתקאותיו של תום סויר. אגב, התרגום הראשון של הספר הזה לעברית היה תחת הכותרת מאורעות תום, עד כדי כך, וזה ספר שהצליח מאוד ויצר מהפכה של ממש בספרות האמריקנית. קודם כל המסע, והמסע שהוא לא מסע כמו המסע שמרק טוויין יצא אליו לארץ ישראל, איזשהו מסע מאורגן מאוד, שהכל בו משולם מראש. זה לא מסע תענוגות, זה המסע הטבעי של האדם, שנוסע בנופיה של ארצות הברית של אמריקה, והגיבור הוא בעצם נער פשוט מדרום ארצות הברית, לא איזשהו הוגה, ולא איזשהו עשיר, ולא איזשהו גיבור, אלא הנער הפשוט הוא הגיבור. עליו אני שם את הזכוכית המגדלת, ויש לספר הזה עוד חידוש שאנחנו בעצם נגענו בו, וזו העובדה שהדיבור בספר הזה, מרק טוויין כותב דיבור של ילד למעשה, או נער בראשית נערותו, אז הוא כותב כמו שהוא מצפה שאותו תום סויר יתבטא, אם הוא באמת היה חי בדרום ארצות הברית, בגיל המדובר, בשנים המדוברות, טרם ביטול העבדות, זאת אומרת, אנחנו עדיין בשנות ה-50 אולי, של המאה ה-19 בספר הזה, תום סויר, והוא כותב בשפה שיש בה לפעמים כללות באופן יחסי, ויש בה שגיאות. הדבר הזה עורר תרעומת מצד המבקרים, וזהו רק חלק מן התרעומת. כלומר, קודם כל העובדה שבאמת תום סויר ושאר הדמויות מדברות כפי שהן נשמעות במציאות, ואתה לא מעביר את המציאות דרך הזו שהיא מסננת, שתהפוך אותה להיות יותר ספרותית. וגם העובדה שתום סויר הוא נער פרחח. בסופו של דבר יש לו איזשהו חוש צדק מאוד עמוק אולי, אבל בדברים הקצניים הוא יתחמן והוא יבלבל, והוא יסתה מדרך הישר כדי להשיג את מה שהוא רוצה. מה הוא רוצה? הוא רוצה את ליבה של בקי טאצ'ר, הנערה שאותה הוא אוהב, אבל הוא גם רוצה לא להגיע לשיעורים בבית הספר, ולהתחמק מהעונשים והעבודות שנותנים לו, ולצאת לכמה שיותר הפתקות. בסופו של דבר הוא יוצא לשייט, כן, מרק טוויין, אמרנו שמרק טוויין זה קשור למידה מסוימת, שהיא באה מעולם השייט. תום סויר רוצה לצאת לשייט, הוא רוצה להפליג, הוא רוצה לברוח, וזה משהו שיחזור על עצמו גם בספר תום סויר, גם באקלברי פין, שהוא חברו של תום סויר. כל הדמויות הללו רוצות לברוח, רוצות לצאת למסע, אבל אלו דמויות של ילדים. אם אתה בורח, אתה לא מגיע לבית הספר. אתה לא עומד במטלות שמוטלות עליך. ולכן התרעומת עליו הייתה מאוד ברורה. אתה עושה פה ספר, כותב פה ספר. לא חינוכי, אדון טוויין. מה אתה מחנך את הנוער? נברוח מבית הספר, לא לעשות שיעורים, לא לעמוד בעונשים שהוטלו עליהם. זה נורא והיום. אז קודם כל, אצל טוויין היה איזה הומור כזה, שכן, כולנו היינו ילדים, אנחנו יודעים שזו נפשו של הילד. זו גם הייתה חלק מן המהפכה שלו. תשמעו מה שיש לילדים, לנערים לומר. תשמעו מה הם באמת רוצים בעולם הזה. לא תחשבו עליהם מתוך נקודת המבט שלכם, מה הם צריכים להיות, אל תעבירו אותם איזשהו חינוך בספרים שלכם. אחרת ספרי הילדות הללו הם חסרי ערך ספרותי, יש בהם שקר. אמרנו כמה מרק טוויין היה, הייתי אומר, רוצה להתרחק מן השקר, גם כעיתונאי שמתעד את המסעות שלו האישיים, גם כסופר. אני לא רוצה לשקר, אבל הייתה לו גם אמירה נוספת, שהייתה אמירה שבהחלט אפשר לכנותה אמירה רדיקלית. וזו האמירה הבאה. אתם אומרים לי, אדון טוויין, או אתם פונים אליי בשם האחר שלי, אדון קלמנס, תראה מה אתה עושה. אתה מדרדר את הנוער. אתה מביא אותו למקומות נוראיים ואיומים. תתבייש לך. אבל הטעות העמוקה היא בידכם. כי החינוך הזה שאתם נותנים לילדים ולנוער, למה הוא מביא? מה הוא עושה החינוך הזה? גזענות, חוסר צדק, אנטישמיות. העולם הדרומי, הוא מתאר פה ילד בעיירה דרומית. העולם הדרומי שבו הוא גדל, הוא היה הרי לחם את צבא הקונפדרציה, אבל אחר כך, כמו שאמרתי, עבר אל הצד השני מבחינה תודעתית, רעיונית וגיאוגרפית. החינוך הטוב, לפי השורה שאתם מעניקים, מולידים דבר מה לא טוב. והחוקים והנימוסים וכל הנורמות שלכם מחזיקים הרבה מאוד דברים רעים. אז אולי מדי פעם צריך לטלטל את כל הללו ולחרוג מזה. ונער יש לו את התמימות הזאת לחרוג מהחוקים, כי הוא לא מקבל כמובן מאליו בתוך איזושהי שמרנות מסורתית שכבר הספיק לפתח את מה שהמבוגרים אומרים. לפעמים יש דווקא לצעירים את היכולת הזאת להעמיד את הכל בסימן שאלה. אם יש עבד שחור, כולם קוראים לו עבד. בדרום ארצות הברית, בשנים ההן. המבוגרים בוודאי התייחסו אליו כעבד. דווקא מישהו כמו תום סויר, כמו הקלברי פין, יכולים להסתכל עליו אחרת. כי הם פחות מורגלים בכל הכללים הללו, והכללים הללו, בוודאי יש לחלקם חשיבות. אבל יש בהם גם בעיות, וצריך לדעת לצאת מהכללים. ויש כללים מסוימים שצריך לדעת לצחוק עליהם, וצריך לדעת להערים עליהם.
There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. Battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street, singing songs and a carrying signs, mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. We better stop now. What's that sound? Everybody look.
For what it's worth, השיר שמדבר על הזמנים המשתנים, על השינוי שקורה ועל היכולת לומר על דברים מסוימים שאני חושב צריך לדעת לברוח מהם, גם אם השיר לא אומר זאת במפורש, זה חלק מן הרוח שלו. השיר של בפלו ספרינגפילד, הרכב המצוין הזה שניל יאנג גם היה מחבריו, ואנחנו הולכים עם מרק טוויין 111 שנים לי פטירתו למעשה. מרק טוויין, סיפרנו על התגובות והתרעומת שהייתה אל מול הפרסום של הרפתקאות תום סויר. זה היה בשנות ה-80 למעשה של המאה ה-19, והספר הבא שהוא מוציא בסדרה הזאת של הרפתקאות תום סויר הוא הספר על אקלברי פין. אקלברי פין, שהוא גם כמו תום סויר, איזשהו נער דרומי, אגב, אני אמרתי קודם שנות ה-50, זה מתרחש בשנות ה-30 של המאה ה-19, בעיירה דרומית, טרם ביטול העבדות, שאביו, שהוא שתיין ואיש מושחת ובעייתי, בעצם מביים את רציחתו של אקלברי פין על מנת ליצור איזושהי הונאת ביטוח, אני אקרא לזה כך בשפה של ימינו. אקלברי פין בורח מאביו, בורח בעצם מן העיירה הדרומית שלו, והוא בדרך פוגש את ג'ים. ג'ים הוא עבד שחור שברח מהגבירה שלו, כלומר עבד ששחרר את עצמו. דבר נורא, לכאורה בדרום ארצות הברית של הזמנים ההם, והשניים יוצאים למסע משותף של בריחה, אבל זה לא רק מסע של בריחה, אלא זה מסע גם של צדק. כי אותו ג'ים, מאחר שהוא עבד שנמלט, ומאחר שאביו של הקלברי פין מפרסם ידיעה שבנו נרצח, ההנחה היא שבוודאי העבד השחור רצח את הקלברי פין, כך שבעצם מה שמרק טוויין עושה כאן זה ספר שלא רק שהוא קורא תיגר על המוסכמות לגבי התפקיד של נוער וילדים בחברה, הוא גם קורא פה תיגר הפעם על מקומם של העבדים, של השחורים בחברה האמריקנית. הוא יוצא בעד עבד משוחרר שברח מאדוניו, הוא מספר איך החברה הלבנה בעצם עומסת את כל הפשעים, מפלילה בכל הפשעים את השחור, כי זה קל, החברה הלבנה הדרומית, והוא בא מן הדרום, מבקר את העולם שבו הוא חי. והספר הזה באופן מרתק, הוא ספר שבשנים האחרונות עומד לדיון בארצות הברית של אמריקה, האם הוא ספר גזעני או לא. עכשיו אני תיארתי אותו כספר שאינו גזעני, אלא להפך. ואני אומר שהביקורת נגדו הייתה שהוא תומך מדי בשחרורו של האדם השחור. ומעמיד אותו כשווה ערך מדי. איך יכול להיות שהיום אומרים שהוא ספר גזעני? מפני שהשפה שלו משתמשת בביטויים שהיום נתפסים כגזעניים כלפי אנשים שחורים, מפני שתיאורו של האדם השחור הוא איזשהו תיאור יחסית דל, יחסית צר בגבולותיו. אני יכול להבין את השיח הזה. מצד השני, פה אני מיד נדרש למה שאני עושה, גם כשאני קורא אפילו את המקורות היהודיים, מנסה תמיד לאמץ איזשהו חוש של יחס שמעמיד את הדברים לעומת הרגע שבו הם נאמרו, מה היה האקלים שמתוכו הם נאמרו. כשמרק טוויין כותב את הדברים הללו, בשנות ה-80 של המאה ה-19, כמי שבא מהדרום האמריקני, ברור שזה לא כמו לכתוב אותם היום, ולהפך הוא הותקף על כך שהוא לא גזעני מספיק עם... נרצה לנסח זאת באופן הזה. מרק טוויין כל חייו היה מי שסומן כחברם של אלו שסובלים מגזענות, גם השחורים. הוא תמך כספית בשחור הראשון שהתקבל לאוניברסיטת ייל, המפורסמת, כמובן, לא בדרום ארצות הברית, במזרחה, כמו שאמרתי, הוא עבר מדרום ארצות הברית, ממיזורי לקונטיקט, הוא עבר אל קונטיקט, גם המקום שבו נמצאת אוניברסיטת ייל, בניו הייבן, הוא עבר תודעתית לומר, אני לא רוצה להיות מן הדרום, אם אני להפך רוצה להיות בצפון, כי חשוב לי שחרורו של אדם השחור, וגם יהודים, הוא כתב בחיבה גדולה על הרעיון היהודי, על גם על רעיונות אפילו ציוניים, גם על יהודים והבעיה היהודית באופן כללי, עד כדי כך שכל מיני גורמים אנטישמיים רצו לטעון שסמואל קלמנס, שמו האמיתי, הוא אולי בעצם שם יהודי, כן, סמואל, אולי הוא בעצם יהודי במסווה, עד כדי כך. צריך לזכור את כל הדברים האלה, הללו לגבי מרק טוויין, כשבאים לקרוא אותו בימינו ורואים שהשפה שלו היא אולי שפה שאם מישהו היה כותב אותה בזמננו, היינו באים אליו עם איזו תרעומת. חייבים לראות דמויות כמו מרק טוויין ביחס לזמנן, וכשמעמידים אותו באור הנכון, ביחס לזמנו, מרק טוויין לא רק שאינו גזען, ומי שבאמת אפשר את היציאה, את הבריחה, אם נחזור לסיפור של הקלברי פין, מכל אותן עיירות דרומיות והערכים שלהן, את הבריחה מהעמדתו של האדם השחור, כאשם הנצחי, כעבד הנצחי, זה בער בדמו אפילו ממש. זה היה חשוב לו. ולכן, בפועל, אולי אחת הדמויות החשובות, שלא רק שינו את הספרות האמריקנית, והפכו אותה לספרות מסעות, ולספרות שמשקפת באותנטיות את השפה המקומית, אלא הוא גם השפיע לתהליכים המחשבתיים שאפשרו לחברה האמריקנית לשנות ולתקן את דרכיה בכל הקשור ליחסים בין האדם הלבן לאדם השחור, בכל הקשור לעבדות וחירות אמיתית. River
I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know change has got to come now. Ooh, yes it is. It's been too hard living, oh man, and I'm afraid to die. I don't know what's up there beyond the clouds. It's been a long time coming. I know change has gotta come. Oh yes it is. There's a time I will go to my brother. Oh, I've asked my brother, will you help me leave? Oh, he turned me down. And then I asked my dear mother. Oh, still labor to try to carry on. It's been a long time coming, but I know a change is gonna come. Oh, yes it is. Just like I said, I went to my little bitty brother. Dear mother, oh man. I said, mother, I'm down on my knees. But there was a time that I thought, Lord, this could last very long. Oh man. Somehow I thought I was still able to try to carry on. It's been a
אוטיס רדינג מבצע את The Change is Gonna Come, שינוי עומד לבוא, השיר שמזוהה כל כך עם התנועה לזכויות האדם והאזרח בארצות הברית של אמריקה, התנועה לשוויון זכויות לאדם השחור. הביצוע המפורסם הוא של סם קוק, אנחנו שמענו את הקול המופלא של אוטיס רדינג, עליו השלום, גם סם קוק עליו השלום, שניהם אינם עמנו, אף על פי ש... לפי שנת לידתם, בהחלט היו יכולים להיות כאן, וכל אחד מהם, בנסיבות טרגיות אחרות, סיים את חייו בגיל צעיר. אנחנו בעצם בסוף המסע שלנו, אחר מרק טוויין, שלח מן העולם לפני 111 שנים, בעצם ב-1910, יש אגדה שלמה על האופן שבו הוא סיים את חייו על הכדור הזה. הוא נולד כאשר כוכב השביט הלי נראה בשמי ארצות הברית, והוא חזה את שמותו יבוא לו ביום שבו כוכב השביט הזה יופיע שוב בשמיים, וכך היה, והוא נפטר בעצם באפריל 1910. אז האם לראות בו נביא? הוא לא היה רואה בעצמו נביא. זה הדבר הכי מרכזי. זו איזושהי אנקדוטה יפה שהוא ודאי היה מכניס לסיפוריו, אבל הוא התרחק מאוד ממי שמנפחים את עצמם בחשיבות עצמית כדי להוסיף לעצמם כל מיני, הייתי אומר, כיבודים וכל מיני תארים, אז דווקא, אף על פי שהסיפור הזה אוהבים לספר אותו כאיזשהו מין סיפור שהוא פלאי, כמעט מיסטי, דווקא כדאי לקחת את הרוח של מארק טוויין, לראות את הסיפור הזה ברבון מוגבל, הוא ידע מה המצב הבריאותי שלו, והוא ראה את הסמליות בעובדה שגופו וכוחותיו נוטשים אותו, כשהוא מצוי בזמן שבאמת כוכב השביט הזה אמור לחלוף מעל הארץ. צריך לומר שכשהוא הלך מן העולם, נשיא ארצות הברית, וויליאם האוורד טאפט, אמר מילים חמות לזכרו, הוא הפך להיות דמות לאומית, אף על פי שכשהוא הוציא את ספריו, כמה עשרות שנים לפני כן, הייתה הרבה מאוד ביקורת שהוא שמע, וזה מראה שהוא היה האדם שידע לזהות את הצורך הזה בשינוי ובפריצת הגדרות. בסופו של דבר פריצת הגדרות שלו תהפוך לזרם המרכזי, למיינסטרים של המציאות האמריקנית, הוא מת מהתקף לב, מה שמוסיף למחשבה שזה פלאי שהוא חזה, שהוא ילך מן העולם, כשכוכב השביט היילי מעליו. מצד שני, יש גם הרבה סיפורים על היכולת האנושית שהיא פלאית כשלעצמה, לחוש כשדברים מן הסוג הזה מתקרבים אל האדם. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה, ולהצטרף לערוץ שלנו שם, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט. אתם כבר תמצאו אותנו, ונסיים את התוכנית עם The Night They Drove All Dixie Down, שמדבר על הלילה שבו נוצחה הקונפדרציה הדרומית. שיר של הלהקה, שיר שאני נורא אוהב, בביצוע של ליבון אלם, שרק ציינו בעצם באחרונה 9 שנים לפטירתו, המתופף של הלהקה הזאת, שגם שר רבים משיריה, להקה שהיו בה אמריקנים מן הדרום ומן הצפון, וגם קנדים, שרים פה על גאבם של הדרומים, אף על פי שהם היו מאוד רחוקים מן הדעות של הדרום. אולי זו המורכבות שישנה גם בדמותו של מארק טוויין. להתראות.
מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.